אתם מקליטים?
כן, אני מקליט. אני רואה פסים כחולים.
מצוין, זה מה שאמורים לראות.
רגע, אני רואה פסים כחולים קצת.
זה החיים שלנו.
החיים שלנו הם פסים כחולים?
לא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים.
שלום וברוכים הבאים ללא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים. אני אלעד הן, ונמצא איתי איתי חורב.
אלן.
ואיתנו אורח מיוחד היום. נמצא איתנו ערן בן סער מולות.
היי. שלום.
מה קורה ערן? וסתם הזמנו אותו כדי לדבר על משחקי תפקידים.
כן?
כן, מה? היה איזה משהו ספציפי?
אני לא זוכר.
אני כבר לא זוכר. זה מאורפל. האמת שהרבה פעמים אנחנו מתחילים את הפודקאסט לדבר על דברים שהגניבו אותנו השבוע במשחקי תפקידים. אז אם יש לך משהו כזה, שהוא לא רק נוגע לנושא שלשמו התכנסנו, אז אם בא לך להגיד אותו, זה זמן מצוין. ואז אנחנו מקשרים לזה, ומלא אנשים נחשפים לזה, וזה אדיר.
אז בטח, אני האמת היא ש...
עשרות אנשים נחשפים לזה.
שעשרות אלפים, לא?
עשרות אחדים.
האמת היא ש... שאני פרסמתי את זה לפני שנה, ואני תמכתי בקיקסטארטר של שיטה בשם Against the Dark Master, שזה איזשהו סוג של רטרו קלון למרפ רול מאסטר, אם מישהו זוכר את השיטות הוותיקות האלה.
אני יכול אחרי זה ללכת להביא את המרפ שלי
גם שלי
מהמדף.
אז זו שיטה שעושה לזה רטרו קלונינג, כמו שהיו עושים רטרו קלונים לדי-אנ-די, ובעצם הם הלכו על קטע שאנחנו רוצו לייצר, הם ייצרו דרך אגב ספר עווה בטירוף, פי שתיים יותר עווה מפאת'פיינדר, באיכות מדהימה, אבל הרעיל שלמה הם רוצים ליצור שיטת משחק שהיא אולד סקולית כמו רול מאסטר, יש לה את הפיל של טולקין, מרפ כזה, אתה יודע, דארק מאסטר, השר האפל, או איך שלא קוראים לזה, והבי מטל, כי הם מתים על הבי מטל, שזה מדבר אליי כמובן, והתחלת, לקחתי חבורה, ויש שם בסוף הספר מין כזה מיני קמפיין, שלוש הרפתקות קצרצרות לעלה, בשביל לא רק ללמוד את השיטה, אלא גם להעביר את הפיל שהם רוצים לתת לך עם השיטה, אז התחלתי את זה, ווואו, זה עובד, זה כאילו לגמרי, אני לא יודע איך להסביר את זה, אבל אתה יוצא מתוך הרגשה שעכשיו שמעת את ג'ודס פריסט שרים את טולקין. זה נורא מוזר וזה נורא נורא מגניב. זה פשוט עובד. אז זה מאוד הגניב אותי השבוע, ונהניתי מאוד. אני מניח שמי שאוהב את השיטות המאוד קרנצ'יות האלה, גם ייהנה מזה.
מגניב, מגניב. איתי, מה איתך? בזמן שאני מנסה להמציא איזה משהו.
אז לי השבוע קצת, האמת שקצת הרגשתי שאני ניציתי את קמפיין המדע הבדיוני שאני מריץ. הרבה זמן לא נפגשנו, עשינו איזשהו סשן שלא מן המניין, ואז ירו עלינו טילים וכאלה בזמן שניסינו להיפגש, ובקיצור, הרגשתי קצת מנותק מכל העניין, אז אמרתי, אני אעשה סשן או שניים לסיום, בעזרת פולו, ועשינו סשן ראשון, והיה ממש, ממש מגניב.
זה כבר היה בעצם.
היה אחד מתוך, בתקווה, שני סשנים.
מעולה.
הדברים מתחילים להתכנס, וחוץ מזה, השחקנים הביעו תמיהה על זה שאני לא מלכלך עליהם פה בפודקאסט אף פעם, אמרו, אתה ממש קדוש עם כל הדברים שאנחנו עושים לך, שאתה לא מוציא את זה עלינו פה, אז כרגע אין לי משהו ספציפי, אבל...
הם לא חברים בקבוצה הסודית בפייסבוק שמנחים מקטרים על השחקנים שלהם?
קודם כל הם לא חברים שם. אבל הם גם רובם לא שומעים את הפודקאסט, אז רק אחד מהם מדי פעם מדווח לאחרים, תשמעו, איתי עשה, אמר עלינו ככה וככה.
חברים, אם אתם שומעים עכשיו את הפודקאסט שלנו, אתם נפלאים, אתכם אנחנו אוהבים, לא את כל הארכיפרכי האלה שעוברים בחיינו בלי להקשיב לפודקאסט שלנו.
בדיוק.
טוב, אז אני כן אגיד את מה שהיה לי מגניב, למעשה הוא היה מגניב ממש היום, אז זה ממש ראוי לציון. כבר ציינתי, אני חושב שחזרתי להנחות את משחק הפלאים לילדים שאני הרצתי לפני הקורונה, והקורונה חיסלה, והחבורה, שזה חבורה ענקית של שבעה, כן, ילדות וילדים, יחד עם הבן הגדול שלי, ואנחנו כבר משחקים כמה שבועות.
זה שבעה והבן שלך או שבעה כולל הבן שלך?
לא, שבעה כולל הבן שלי. לא צריך להגזים, זה כבר די נורא. אני לא מסוגל להגיד להם לא.
בני כמה הם?
אני רוצה שכולם ישחקו. הם בני הכי צעיר שם לדעתי 10, והכי גדולה 12, זה
טווח הגילה. אז זה 7, אבל מרגיש כמו 28.
כן, כן, לגמרי, לגמרי, ואנחנו משחקים פלאים. ופלאים הוא משחק יחסית מורכב, ויש בו איזה עקומת למידה, שאנחנו עשינו בזמנו. שוב, אני לא יודע אם הייתי משחק אותו בכלל עם ילדים, כן? זה לגמרי הם נורא נורא רצו, ואני יכול לעמוד בפני ילדים שבאים אליי עם הספר ואומר, תריץ לנו את זה, אני לא יכול. בקיצור, אז אנחנו שיחקנו את זה בזמנו, וכבר באיזה שלב התחלנו לקלוט את המכניקה, ועכשיו התחלנו מחדש, וזה היה כזה, כאילו המשכנו את הקמפיין, והשילוב של זה שאנחנו לא זוכרים מה קרה, ולא זוכרים את המכניקה, והכל זה, והיו כמה סשנים ממש חלשים, והיום אנחנו ממש עשינו איזה מין עצירה כזאת, אמרתי, אוקיי, אנחנו הולכים לעבור על המהלכים של הדמויות, בכל הדמויות שוב, ופתאום עשינו את הדברים נורא לאט, ולמרות שלקח הרבה זמן, ועשינו מעט דברים, פתאום הם הרגישו שהם engaged כזה, שהם בעניין והם מבינים מה הם עושים, כאילו שהם פועלים בצורה שהם משתמשים בכלים של המשחק, כדי להשיג את הדברים שלהם, והיו מרוצים, וזה היה כיף, ואני מקווה שזה ימשיך להיות נחמד, אני כן מתכנן לסיים את הקמפיין הזה יחסית בקרוב, ואז להתחיל משהו יותר לייט. שזה עוד נראה מה זה יהיה בדיוק. זהו, אבל נראה לי שעכשיו זה זמן מצוין לעבור לעניין המרכזי שלשמו התכנסנו. אנחנו הזמנו את ערן לפה, כי יש פה איזה דבר, משהו מתבשל בעולם משחקי התפקידים הישראלי, משהו די מרגש בסך הכל. איך אתה מציג את זה? קופסת...
הערכה למתחיל.
הערכה למתחיל.
חרבות וכשפים, הערכה למתחיל. כן.
מעולה, מעולה. בוב, תן לנו את האלווייטור פיץ' של...
את האלווייטור פיץ'. תראה, כן. האלווייטור פיץ' אנחנו מוציאים בהדסטארט, שכבר עבר את 100% מימון, זה כבר לא עם סימן שלה זה יוצא. בעצם ערכה למתחיל שהיא קופסה, אול סקול של פעם בפיל שלה, שבתוכה יש שתי חוברות, אחת לשחקן, אחת למנחה, סט קוביות, ובשיטת חרבות וכשפים פשוטה כזאת כמובן, שמאוד מזכירה את השורשים ממנה היא נלקחה. זה בעצם מאפשרת כאילו משחק שלם לשחקנים חדשים, כתוב לשחקנים חדשים, צעירים וגם לא צעירים, בפלייטסט היינו קוניגלין, ובעצם מאפשרת שער כניסה לתחביב שהיה חסר כל כך הרבה זמן בעברית בארץ, כי רוב הדברים שאלנו בארץ בעברית היו או מאוד מאוד עבי קרס ומאיימים לשחקנים צעירים בעיקר, או מאוד יקרים, בדרך כלל שניהם דרך אגב, או פחות מתאימים לשחקנים חדשים ברמת אופי השיטה ומה נדרש, אלא יותר פנו לשחקנים מנוסים יותר, גם בהנגשה של התוכן, לא חשבו על השחקן המתחיל דווקא. אז אנחנו מוצאים קופסה שהרבה רמזו לנו שהיא מזכירה איזושהי קופסה אחרת מזמן מזמן, עם צבע מאוד מאוד דומה. אני לא יודע מאיפה זה קרה להם לראש, מאיפה זה קפץ להם לראש. והמטרה שלנו היא באמת להגיע לזה, להגיע למצב שאם ילד או לא ילד בגיל 8 עד 88 אומר, בא לי לנסות משחקי תפקידים, הוא יכול לקחת את הערכה הזאת, במחיר שפוי, לקרוא אותה, ואפילו בתקווה, בלי להיעזר אפילו בשחקנים מנוסים, מה שבדרך כלל הרבה קורה, אבל אפשר גם בלי, לקרוא ולזרום. זה מלווה אותו מהעמוד הראשון לדעת לשחק בעצמו. או להנחות בעצמה. זה האלווייטור פיץ' הארוך שלי.
לא, לא, זה אלווייטור פיץ' מצוין. טוב, לא יודע, יש לנו כל מיני שאלות, אנחנו ככה קראנו, נתתם לנו בנדיבותכם לקרוא ולהיחשף לפי-די-אפים הלפני סופיים.
כן.
וזה מעולה, אז אנחנו עיינו. קודם כל זה היה קריאה מענה, אבל אחד מהדברים שככה מעסיקים אותי, זה קצת על המחשבה שלכם, רק לתת איזו הצגה מאוד מאוד כללית. בעצם יש לנו ספר לשחקן שיש בתוכו, כבר הוא מתחיל עם איזשהו הרפתקה.
הרפתקת יחיד.
הרפתקת יחיד. שוב, למי שזוכר את הקופסה האדומה של מבוכים ודרקונים משנות ה-80, אז כן, שהיא גם כן מתחילה בהרפתקת יחיד, שמלמדת איזשהם חוקים בסיסיים. אז יש את הדבר הזה, וזה מאוד 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 נחמד, ואחרי זה נכנס באמת לאיזשהו הסבר של מאוד מאוד קלאסי, הייתי אומר, מהבחינה הזאת, כן, גם באופן ההצגה, כן, בונים את הדמויות, מדברים קצת על החוקים של המשחק, וזה סוג של גו, כאילו, ואז שאר החומרים בספר למנחה.
כן.
ספר למנחה, בעצם מה שיש לנו זה הרפתקה, כאילו אנחנו מתחילים, נכון? זה ממש
כן.
בהתחלה?
כן, הדבר הראשון.
דבר ראשון, מתחילים עם הרפתקה שאמורה לאפשר פשוט להריץ אותה, נכון, מהזה, עוד לפני שקוראים את הספר למנחה, ואחר כך בעצם אנחנו ניגשים לחלק אחד שהוא על כתיבת הרפתקאות, על כתיבת מבוכים, באופן ספציפי, ואז יש לנו פה איזה חלק על יותר כללי, על חוקים יותר ספציפיים של המשחק, איזה כניסה לאיזושהי רזולוציה יותר... זה אולי כל מיני חוקים אלטרנטיביים, נכון? יש כל מיני דברים כאלה קצת.
יותר חוקים שלא נמצאים בספר השחקן, כי הם לא חוקים של כל רגע נתון, אלא חוקים שיותר קשורים למנחה ולהרצת המשחק. אני כן רוצה להגיד משהו על שתי הרפתקאות שציינת, על הרפתקה ליחיד בספר לשחקן ועל הרפתקה הראשונה למנחה.
כן.
אני שר בי, אמרת שנות ה-80, אבל תחת זה היה שנות ה-70, באנגלית לפחות. אנחנו 50 שנה מאז היווסדות התחביב שלנו, למדנו כמה דברים מאז. ויש ערכות למתחילים באנגלית שעשו עבודה מצוינת ואני לא מתבייש להגיד שלמדנו מהם. גם הרפתקה לשחקן וגם הרפתקה למנחה כתובות בשיטה שבעצם אתה יכול לפתוח אותם בלי לקרוא שום דבר קודם ולהתחיל לקרוא ולהריץ. אפילו הרפתקת המנחה, שימי את החברים, יש להם דמויות בהנחה או שהם לקרות את הדמויות לדוגמה, את יכולה להתחיל לעבוד, כי כל חלק לא רק אומר מה קורה עכשיו אלא גם מלמד איך להריץ את הסיטואציה הנוכחית. יש מלכודת, איך מתייחסים למלכודות. קרב ראשון, איך עובד קרב. כל הדברים כאלה כדי שבאמת במינימום זמן קריאה מקדים אפשר לעבור את ההרפתקה הראשונה הזאת, יחיד לשחקן או קבוצה למנחה, ואז שאתה קורא את שער הספר, אתה לא לומד משהו שאין לך מושג איך הוא נראה. אתה כבר חווית את החוויה, אתה עכשיו צולל לתוכה עמוק יותר. עשו את זה ערכות אחרות, מצאתי את זה מאוד מאוד יעיל, וזרמנו עם זה, זה פשוט עובד נהדר.
מגניב.
אני רוצה להעיר שאחרי הרפתקה בספר של המנחה יש את הפרק על כתיבת מבוכים שאני מצאתי אותו, אני בעצמי מצאתי אותו ממש מאיר עיניים, מאוד נהניתי גם כמנחה עם 30 שנות ותק, מאוד נהניתי לקרוא אותו והוא עשה לי הרבה סדר בראש. אני חושב שזה ממש אחלה פרק לכל מנחה, לא רק למנחות מתחילות.
האמת היא שהפרק כאוב עליי בערכה למנחה, אנחנו פה כמה כותבים, זה לא כאילו אני כתבת הכל לבד, זה אני ואיתי רייזמן גרייף ומיכאל גורדין ורן אבירם וגם איתי חורף פה שיושב איתנו במקרה. כשתרגמנו את חוקי הליבה של חרבות בקשפים לפני איזה 6, 7, 8, 10 שנים, גם כן כתב הרבה תוכן שמצא את דרכו גם לערכה הזאת כמובן, כי זה המשחק שעליו מבוססת הערכה. והפרק שהכי עשה לי את זה, זה פרק שנקרא הרצת משחק אצל החוברת למנחה, הוא ממש מתייחס למשהו שאני תמדתי מצאת או חסר בכל ערכות למתחיל. אני לא חושב שראיתי אותו בהרבה ערכות אחרות, אם בכלל, שהוא מדבר למנחה ואומר, אוקיי, ככה מריצים משחק. מהרמה של בוא נמצא שחקנים, בואי נאסוף אותם לכדי סשן. מה קורה בסשן? מתיישבים. לא מה קורה בתוך המשחק עם הדמויות. בואי נזכיר לכולם מה היה בסשן הקודם. איך פותרים קונפליקטים בין השחקנים למנחה. מלא, אני לא אקרא לזה טיפים, כי זה לא מנוסח כטיפים, זה מנוסח, זה חוברת שמנחה את המנחה. להתמודד עם הדברים האלה שרובנו למדנו אותם מניסיון של שנים, בדרך כלל מניסיון רע. אתה יודע, שאתה נכווה ואז אתה חוזה, לא אחזור על הטעות הזו שוב. אז מאוד ניסינו להנגיש את הפרק הזה, ואני, זה לא שהוא חידש לי קצת, אני לא אגיד שלא, כי אתה תמיד לומד דברים חדשים ממשהו שמנחה אחר כותב, את זה כתב, לא אני כתבתי, אבל כשאני יושב בכיסא של בוא נדמיין את עצמי כערן בן 12 שפותח ומנחה פעם ראשונה לחברים שלו, זה היה עוזר לי מאוד. יש המון טעויות שתמנע מהם הייתי קורא את הפרק הזה. אז אני ממש מבסוט ממנו.
מגניב. תגיד, שאלת זה, שאלה קשה קצת, אוקיי? התחלת עם זה של עברנו 50 שנה, יש לנו 50 שנה לתחביב,
כן.
וקרו כמה דברים בטכנולוגיית המשחק.
אחד או שניים.
למה ההחלטה בכל זאת של הלב של המשחק הזה יהיה חרבות תוכשפים, שהוא בסופו של דבר גרסה של מבוכים ודרקונים ישן.
כן. מבוסס בצורה מובהקת. בוא נתחיל מלהסביר משהו אולי, למי שלא מכיר. יש משחק שנקרא חרבות וכשפים בעברית, חוקי הליבה, שהוא תורגם ממשחק שנקרא Swords and Wizardry, כמובן באישור הכותבים והכל מסודר, שהוא בעצם רטרו קלון, זאת אומרת משחק שמשחזר, בהסתמך על ה-Open Game License של D20, משחזר את המשחק, אחד הגרסות המוקדמות של מבוכים ודרקונים. ספציפית הוא משחזר את הקופסה הלבנה של 1974, פלוס הספלמנט הראשון שיצא לה. וזה מאוד אולד סקול.
מבחינת החוקים.
מבחינת החוקים.
כן, מבחינת החוקים, אבל הוא כמובן עושה, מסביר אותם בצורה יותר סבירה.
בדיוק. הוא למסביר אותם יותר סביר, כל ההנגשה בנויה לקוריאה המודרנית, כל כאמור 50 שנות הלקחים יושמים פה באיך להנגיש תוכן, והוא גם לא שוקע בכוונה ובכוח לשחזר מכניקות מיושנות. המכניקה הכי מפורסמת כמובן המיושן, זה המכניקה שאתה צריך, שדרוג השריון הולך ויורד ככל שהוא משתפר, כמו שהיה לפני מהדורה שלו של מבוכים ודרקונים.
ואתה צריך טבלה.
בדיוק, טבלה, או יותר מוכר ב-AD&D עשו מזה את הסאקו, הוא אבל בחוקי 74 לא היה סאקו, היה פשוט טבלה, כדי לראות איזה דרגה אתה, ומה אתה צריך להוציא כדי לפגוע בדרגה, שמשהו נורא. יש את זה שם דרך אגב בחוקי הליבה, אבל הם גם אמרו, הנגישו בבד ובד חוקים מודרניים, דירוג שריון עולה עם השיטה הפשוטה של מדורה 3 והלאה. אנחנו בערכה למתחיל, כמובן, הלכנו רק על המכניקות החכמות והמודרניות יותר, איפה שהן קל יותר ונוחות יותר לשימוש. כי זה כבר לא עניין של סיל, זה עניין של מה נכון לשחקנים מתחילים. אז למה, אם נחזור שאלה שלך, למה לקחנו דווקא משהו שבוסס על מבוכים ודרקונים? שלוש סיבות, אפשר להגיד. הראשונה, אי אפשר להתווכח עם ההצלחה של הסגנון משחק הספציפי הזה, כמשהו שמושך שחקנים חדשים לתחביב, ואנחנו בבירור הולכים על מוצר שפונה לשחקנים חדשים, צעירים ולא צעירים. בלי קשר לזה שאפשר לעשות דיונים ארוכים על בדיוק למה זה, ואני חושב שכמעט כל יצרי השיטה, כל יצרי הערכה, לא יסכימו למה זה, לכל אחד יהיה דעתו שלו, אבל עם השורה התחתונה אפשר להתווכח. זה המשחק המושך ביותר. סיבה שנייה, שמישהו ירצה לעבור מהמשחק הזה למשחק האנגלית, לגרסה הנוכחית של מבוכים ודרקונים, יהיה נפוצה ביותר. זאת אומרת, מהדורה 5 מבוכים ודרקונים היא המדורה הפופולרית ביותר של המשחק הזה אי פעם. Love it or hate it זה משחק עם קהל עצום, ואנחנו לנו מבוכים ודרקונים, אנחנו רבות הקשפים, אבל השיטות מאוד דומות, מכיוון זה בוסס על ה-D20 Open Gaming License. אז המעבר משחקן מתחיל שבעברית לשחקן יותר מנוסה, אני כבר 3 שנים משחק, אני כבר קורא אנגלית מעולה כי אני כבר בן 14, בוא נראה מה זה המשחקים באנגלית, יהיה לו מאוד מאוד קל, ולא משהו שיאתגר אותו. והסיבה השלישית היא סיבה שאני אגיד שהיא קצת פחות חשובה מהשתיים אחרות, אבל היא חשובה לי ברמה אישית, אני מאוד אוהב את ה-old school feel של הדברים האלה. גם כי אני, בוא נהיה נחמד לעצמי ויגיד שחקן ותיק, בלי לנקוט בשנים ובגיל, אבל יש משהו בחוקים החופשיים יותר, של השיטות הוותיקות יותר, שמשאירות הרבה מקום לדמיון וליצירתיות אצל המנחה, ואצל השחקנים כמובן, שאני מאוד מאוד אוהב ומתחבר אליו. אמנם הערכה שלנו היא לא בדיוק נושאת הדגל של rulings, not rules, אבל היא מבוססת על החוקים האלה, היא מבוססת על הפיל הזה, ולי זה עושה מאוד מאוד טוב. זה סגנון המשחק שאני אהבתי להריץ, כשהתחלתי להריץ, ואני חושב שהרבה אנשים התחברו אליו.
שמעתי איזה יוטיובר, בחור חביב כזה שכותב משחקי תפקידים, רונהמר, אני לא יודע, יש לו כמה משחקים מפורסמים באופן ממוצע. בכל אופן, הוא עכשיו מריץ איזשהו קמפיין של Old School Essentials, כן, שזה בגדול, גם כן, קופסה אדומה. זה רטרו קלון אחד לאחד של מבוכים ודרקונים בסיסי של תחילת שנות ה-80, והוא אומר, אני... מה שבאתי לשחקנים שלי ואמרתי להם כששיחקנו בזה, זה אנחנו עכשיו עושים טקס מסורתי. אנחנו מגלגלים עכשיו את התכונות, זה טקס מסורתי.
אהבתי.
אני חיבבתי את זה, אומר, אני לא כל כך אוהב אולד סקול. אני חי עכשיו, אני לא באולד סקול.
הוא מריץ OSE אבל לא אוהב אולד סקול, זה מעניין.
לא. זה מה שאומר, אני אומר מבחינתי, הוא אומר מבחינתי זה לא אולד סקול, אז אני די הזדהיתי עם זה.
תראה, אני חייב להגיד שיש הרבה דיון ארוך כרגע, האם משחקי אולד סקול הם באמת משחקים של אולד סקול, האם באמת שיחקו ככה פעם או לא. קטונתי מלתת דעה בנושא הזה, למרות שתמיד יש לי אחת.
לי יש דעה חזקה בנושא.
אני כן אגיד שאנחנו בעצמנו גם בערכה למתחיל, ניסינו לחשוב על הפיטפולס של המשחקים האלה שכן קיימים, שיש בכל אופן יש, ולמצוא דרך להתגבר עליהם. למשל, כל הקטע הוא שאם אתה בונה דמות בדרגה ראשונה, בעיקר אם אתה קוסם, אז יש לך כמות נקף שאם פוגע בך, אם מישהו דורך על האצבע, אתה מת. אז אנחנו פתרנו את זה, זאת אומרת, התמודדנו עם הדברים האלה כדי לא ליצור את החוויות שאנחנו זכרנו כמתסכלות בערכות של פעם. אז זה כן אולד סקול, מבוסס על אולד סקול, אבל זה זורם מעבר לזה ועובד נהדר. עשינו פלייטסטינג, אני רצתי לאחת הבנות שלי וחברות וחברים וכאלה, מגיל 8 עד גיל באמת עובד נהדר.
מגניב.
הזכרת את זה שחרבות וכשפים מבוסס על ה-Open Gaming License,
כן.
ורציתי לשאול איך זה משליך על הערכה, מה תהיה האפשרות של אנשים שירצו לשחרר תוכן בשביל הערכה הזאת, אפשר יהיה לשים את השם חרבות וכשפים על משהו, או שאפשר יהיה להגיד שזה מתאים ל... איך זה יעבוד בעצם?
אין לנו מגבלות כאלה, אנחנו, הערכה מוססת תחת ה-Open Game License, הוא מופיע בסוף החוברת לשחקן ובסוף החוברת למנחה. לא הכרזנו על שום חלק מהחוקים כפרופרייטרי, או מהשמות כפרופרייטרי, כי הם לא, הם מגיעים מה-Open Game License של D20, ככה שתיאורטית אפשר לעשות מה שרוצים, זה כמו שאנחנו עשינו, מה שבגדול רצינו עם חרבות הכשפים המקורית שפורסמה תחת אותו Open Gaming License, והתבססו על ה-Open Gaming License של D20 וכן הלאה וכן הלאה. ה-Open Game License, אמרתי את זה פעם, זה המהפכה הכי מדהימה שקרתה לתחום משחקי התפקידים. זאת אומרת, זה כבר לא משנה מה, אמנם אנחנו כבר במהדורה 5 והיא נהדרת, אבל תקופה שלנו מהדורה 4 וכולם הספידו את וויזרדס, לשווא, אבל הספידו את וויזרדס, זה כבר לא היה משנה, כי ה-Open Game License מאפשר לכל אחד ליצור את הדברים שלו על בסיס אותו שיטה, ואפשר לקרוא לזה באיזה שם שרוצים, כולם מסתכלים ואומרים, סבבה, זה D20, אני יודע איך D20 עובד, אני יכול לקרוא את זה ולהתעסק מזה בקלות. בין אם זה חרבות וכשפים, או Castles and Crusades, שאני ממש נהנה ממנו, ומלא משחקים. זה לא נגמר, וזה נהדר.
טוב, השאלה שלי היא בתחום הקטנוני.
יאללה.
מה עושים עם האחוזים הנמוכים של גנב בדרגות ראשונות? אני מכיר את הפתרון ה-OSR-י הנפוץ, אבל...
אבל יש לו פלוסים לפי הזריזות.
יש לו פלוסים לפי הזריזות, ויש לו פלוסים לפי ה...
זה די משמעותיים דווקא.
כן. תשמע, זה לא שהוא מתחיל בדרגה אחת ויש לו 90% בכל דבר, כן? לא רוצה להגיד קלקלנו, אבל לא שברנו את זה עד כדי כך, אבל זה לא, אתה לא מסכן ואומלל כמו מי שמכיר משחקים קלאסיים יכול לחשוב לעצמו.
זה לא 10% לפריצת מנעולים וכאלה?
זה לא, אבל זה גם לא 80-90%. דרגות ראשונות זה דרגות ראשונות בכל אופן.
אני מנסה לזכור איך הלכו הגנבים בערכה האדומה, אבל מה שקרה זה שאם נחזור לעניין עם נקודות הפגיעה, אז בכל הרפתקה, בסשן הראשון של כל הרפתקה הגנב אצלי היה נהרג, למרבה המזל השחקן היה מאוד עסוק, ואז כאילו היו סוחבים את הגופה שלו כל ההרפתקה, מכירים אותו בסוף, הם כאילו לא יכול להגיע איזה 4 סשנים, סשן הבא, הרפתקה הבא הוא מגיע, נהרג, ועוד פעם לא מגיע איזה 4 סשנים, אני ממש לא זוכר חבדו גנבים בערכה האדומה.
האמת היא שבגלל שזה מבוסס, לא הכל פה באחוזים, כי זה בכל מבוסס על חרבות הכשפים, יש למשל הקשבה לרעשים, שזה הר מויזס באנגלית נדמה לי, הקשבה לרעשים עובד על D6 ולא על D-אחוזים. אז זה מתחיל להיות דרגה 1-2, זה כזה די נמוך, לא עד כדי ככה לדמוך, דרגה 3, 4 ו-5, זו דרגה מקסימלית בערכה, אתה כבר נהיה סבבה יחסית. בין אם אתה גנב, או אם אתה בן מחצית, שיש לו גם כן את היכולות הדומות מאוד שלו, זה בסדר.
הזכרת את זה שדרגה 5 היא הדרגה המקסימלית בערכה, שזה כבר משהו שלא היה בערכה האדומה שאנשים אומרים שזה מזכיר.
שם זה היה דרגה 3, נדמה לי.
כן, 3.
בערכה האדומה של מהדורה 4 זה היה הדרגה 1.
לא ידעתי שהייתה ערכה אדומה של מהדורה 4.
היה מין כזה בגין, כן.
הייתה לי איזו תקופה שהייתי מנותק לחלוטין מ-D&D, שזה היה עוד לפני שיצא מהדורה 3 אני חושב, ורק במהדורה 5 אני חזרתי, אז אין לי מושג מה קרה שם באמצע, אבל מתוכננות ערכות נוספות, ולכמה דרגות פחות או יותר, או שזה עדיין מוקדם לשאול?
זה לא מוקדם לשאול, אבל זה קצת מוקדם לשאול. ברור שאנחנו הולכים לתמוך בערכה, ואנחנו הולכים להוציא לה, הרפתקה שממשיכה את הרפתקה למתחיל, למנחה, שהרפתקה של המנחה, בקיקסטארטר, בהדסטארט, סליחה, כבר הגיעו לרף הזה של יעד ההמשך שאנחנו נוציא הרפתקה, ב-PDF, אבל אפשר גם לקנות אותה במודפס. אנחנו נוציא רשומון, או בשמו הלועזי גזטיר, ואנחנו מתכוונים להוציא הרבה מוצרים תומכים לערכה. זה לא הולך להיות איך אומרים את זה?
One hit wonder.
כן, משהו כזה. זה לא הולך להיות, הנה ערכה, סתדרו, תודה, סיימנו, עברנו עליו. אנחנו מתכוונים לתמוך בזה. ערכה נוספת בהמשך, תשמע, באיזשהו מקום זה מתבקש, כי אתה יודע, אתה לא קורב לערכה מתחיל ומתעלם מההיסטוריה. הזכרתם את BX וכמובן את
B-E-C-M-I.
כן, B-E-C-M-I, אני כבר זוכר את הראשי תיבות.
כן.
שזה סינון, אני לא חושב שאנחנו נוציא 20 ערכות או 5 ערכות, אבל אם זה יצליח, ואם אנשים יאהבו את זה, ואני יודע שרצון יש, אני לא רואה סיבה שלא נגיע, שלא נמשיך הלאה לדרגות נוספות. עד לאיזה דרגה, לא יודע, לא תכננו את זה, זה בינתיים דיבורים בין שלושתנו, לא שישבנו ותכננו איך בדיוק מה יהיה בערכה 2.
נראה לי שזה יכול להיות נחמד אם תעשה קצת סקירה באמת על הדברים שנוספו בתור יעדי המשך ב-Head Start, גם מה שכבר השגנו וגם מה שלא, שאולי כבר, אולי נשיג עד שהפרק הזה יתפרסם, כי ייקח לו איזה שבועיים.
שימו לב, רק שבועיים אחרי שאתם שומעים את זה הפרק יתפרסם.
אני מרגיש כאילו אני מריץ מסע בזמן.
זה בדיוק מה שקורה, כי זה הולך לצאת לפני הפרק שלפניו, כן?
וואלה.
לפני הפרק שפוקלט לפניו.
הוא גם יהיה ממוספר לפניו, כי הוא כבר ממוספר.
זה לא הבנתי.
אנחנו נוציא את פרק 65 לפני פרק 64, זה נורא פשוט. אף אחד לא עוצר אותנו.
זה לא שלא עשינו את זה בעבר.
יעדי המשך, אז ככה, הגענו כבר ליעד המשך שאנחנו מוצאים הרפתקת המשך בקובץ PDF, שאפשר גם באפשרויות התמיכה לבקש אותה במודפסת, בעלות נוספת, כי זה עלו כסף פיסטה. הגענו ליעד ההמשך של הסודי, 23,666 שקלים, שאני הולך לכתוב טור שיחות עם אורגן לפי, כאולד סקול בכל אופן של נשכחות למי שזוכר את המדור מימי וויז או דימונס.
אני זוכר, אני זוכר.
גם אני זוכר.
כן, אתם נראים לי בגיל המתאים לזכור. האמת היא שזה מצחיק, אבל לפעמים אנשים מדברים איתי והם בבירור לא בגיל המתאים לדעת מה זה מורגן, והם יודעים שזה הורג אותי. הגענו ליד ההמשך שהקופסה של הערכה במקור כללה חוברת משחקן, חוברת למנחה וקוביות. היא תכלול גם את כל דברויות הדוגמה מהחוברת לשחקן בדפים נפרדים מודפסים, את המפה של ההרפתקה למנחה בדף מודפס וגם כמה דפי דמות ריקים. ואנחנו קרובים מאוד ליעד הרביעי, שזה להוציא, נקרא לזה בוקלט של חוברת, בוקלט? לא זוכר. של עצות או טיפים או דברים כאלה ממנחים ושחקנים ומנחות ושחקניות מנוסים ומנוסות, להנגיש את חוכמת הגיל, נקרא לזה ככה, או הניסיון לשחקנים צעירים ומתחילים. זה נורא מזכיר, אני הולך לתחום אחר לגמרי, אבל מי שמשחק סטלר זוף קטן, משחק שאני מודב, יש תמיד את החוברת חוקים, ואז שקנית או גילית שיש עוד חוברת של אלמנק, שעוד דברים שאתה אולי רוצה לדעת על המשחק הזה, עם תשובות לשאול שאתה נתקע למשחק, אתה אומר, רגע, ואז באלמנק אמרו, נכון, גם אנחנו עלינו על זה, הנה מה שאנחנו עושים. אז חוברת כזאת, רחוק מאיתנו, אבל אם נגיע לזה, יש את הגזטיר שדיברתי עליו מקודם, ויש עוד יעד סודי מאוד 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 רחוק, שאם נגיע אליו זה יהיה ממש ממש מגניב, אז אני לא מדבר עליו, אבל הוא שם.
יפה מאוד.
אז דיברנו על זה שהשוק בן 50 שנה, והתפתחו הרבה טכנולוגיות ודברים כאלה, והרבה פעמים קורה שאנשים שמוצאים כל מיני מוצרים של משחקי תפקידים, מספרים שאם כשהם התחילו לכתוב את הספר, הם היו יודעים את מה שהם יודעים עכשיו, כשהם סיימו לכתוב את הספר, הם היו עושים דברים אחרת. אז יש משהו שהיית עושה אחרת, אם היית יודע כשהתחלת לעבוד על הערכה, את מה שאתה יודע היום, על משחקי תפקידים?
על משחקי תפקידים, אולי, אני אגיד לך ככה. קודם כל, אני חייבים להבין את המסלול שהדבר הזה הגיע עליו. איתי קצת מכיר את זה, כי כאמור הוא השתתף בתרגום חוקי הליבה. אנחנו ב-2012, לפני 9 שנים, התחלנו את הפרויקט המטורלל הזה, כשישבנו, אני זוכר זה היה באזריאלי איפשהו, והרעיון היה שאנחנו רצינו, זה היה המטרה, להגיע לערכה למתחיל, בפחות מ-100 שקל, שאם יש ילד שאומר לאמא שלו, אני רוצה לשחק, ראיתי באייקון, מגניב לי, אני רוצה. ואמא שלו אומרת, יופי, בוא נקנה לך, ואז היא מגלה בסטימת כ-350 שקל, ואף אמא, כהורה, אמרתי לעצמי, אף הורה שפוי לא יוציא 350 שקל, אני חושב שהבן שלו אולי ישחק.
מה זה אומר עליי?
קופסה, 100 שקל, כן. כן, אז זה התחיל אז, ואמרנו בתור צעד ראשון, בוא ניקח שיטה שאנחנו רוצים להתבסס עליה, ונתרגם אותה לעברית, ואז אחרי זה נאבד אותה לכדי ערכה למתחיל. שיטה שכמובן מוססת על Open Game License. אני זוכר שאז קראנו מלא שיטות Old School, אז התאהבתי בתחום. בסוד אולד סקול ושמבוסס רטרו קלוני, וחיפשנו את המתאימה ביותר שגם חברו כשפים, ובעצם זה פרויקט שכאילו עבדנו עליו, כל פעם עבדנו עליו שנה ואנחנו שנתיים, אנחנו זה מילה מעניינת, החיים הניחו אותנו שנתיים. אז כשהתחלנו, אם אתה עושה חשבון, 2009 לא היה את מהדורה 5, זה היה מהדורה 4 של מבוכים ודרקונים. המשחק הפופולרי ביותר בזמנו היה בכלל פאת'פיינדר, שהוא, אני מאוד אוהב אותו, אבל זה וואחת ספר עבה, וכאמור כהורה הייתי, אמרתי, אני צריך, ילד היה בא אליי עם זה ואומר לי, אני בטוח אשחק בזה, לא יודע. לא יודע מה התגובה שלי.
זה מכניקה מאוד קשה.
זה גם נכון, אבל
אני רגע... מכניקה לא נגישה.
אני יודע, אבל אני ניגשתי לפרויקט, אתה צודק, אבל אני ניגשתי לפרויקט הזה מהכיס. כי בזמנו הילדים שלי היו 9 שנים פחות, היו מאוד מאוד כבדים על הכיס. כי מה לעשות, זה כל דבר שהם רואים הם רוצים. ראיתי פיזית, אני חושב באייקון, הורה וילד עומדים מול דוכן, לא ינקוב בשם, ותוהים האם לקנות את פאת'פיינדר או לא, וכאילו אני ראיתי את הדילמה והזדהיתי איתה מאוד, וככה זה התחיל. יש לך אגב דיון ארוך שעשינו, אנחנו לא זוכרים מי מאיתנו יזם את הפרויקט, ולכן אני טוען נחרצות שזה הייתי אני. הוצאנו את, אני לא זוכר באיזה שנה יצא חוקי הליבה, אחרי שגמרנו לתרגם ואיבדנו אותם והוצאנו אותם עם הפסקות באמצע והכל, ואז התחלנו לעבוד על הערכה. אם הייתי מתחיל את זה היום, הייתי מתחיל את זה כשיש בחוץ את מערוכים ודרקונים מהדורה 5, ואומנם האופן גיים לייסנס של דרור 5 הוא דק יותר, אבל אתה יודע, אפשר תמיד להכן אותו עם חומרים מאופן גיים לייסנס של 3, ואותו גם תרגמו לעברית. יש, אפשר לקנות חוקי הליבה, איך הם קוראים לזה, בעברית, לא לקנות, להוריד, ב-PDF, או להגיע לאתר שמפרסם אותם, שאני כאילו בניתי אותו, אבל...
נקשר אותם.
כן. והיום, אני לא בטוח אם הייתי עושה את זה ככה, אבל היום הייתי שוקל האם לעשות ערכה למתחיל מבוססת על ה-Open Game License של 5. שוקל. לא יודע אם הייתי הולך על זה או לא, אבל זה בהחלט משהו ש... דילמה שלא הייתה לי אז. לא היה משהו כזה. הרעיון של לעשות ערכה למתחיל למהדורה 4, זה לא סתם מהדורה שיש הרבה אנשים שאומרים שהם לא מאמינים בקיומה. או מתעלמי הנבא לגנטיות, היא פחות איתי. והרצתי אותה. היא הייתה בעברית, הרצתי מהדורה 4 לים הבן שלי ולחברים שלו. לא הייתי בונה מנה ערכה למתחיל. אז זה הדבר היחיד שאולי היינו עושים אחרת, אבל זה לא ברמה שאני מסתכל ואומר, "איי, אם היינו מתחילים מאוחר יותר." אני לא, זה לא שאני, כאילו, זה לא שזה עד כדי כך חבל, זה משהו שהיה פשוט, אני לא יכול להתעלם מזה שהיינו חושבים על זה. האמת היא שרוב הסיכויים שהיינו הולכים אחר עוד שפים בכל מקרה. אז לא.
מגניב.
אני הסתכלתי על על הפרק למנחה על בניית מבוכים, מאוד מאוד אהבתי אותו, ואני חשבתי שחסר בו משהו, ועניין אותי, כי בטוח חשבתם על זה, ועניין אותי מה חשבתם. וזה הרגשתי שמתבקש פה לפחות איזושהי מידה של טבלאות אקראיות שנותנות רעיונות בתחום של בנייה. אוקיי. לא, בתחום של בנייה, לא טבלאות אקראיות של...
מפלצות משוטטות.
התקלויות. מפלצות משוטטות, ממש לא.
מה אתה עושה פה? משוטטת, גלגל יוזמה.
אני מתכוון, אני מכיר פשוט בתחום ה-OSR מאוד מאוד מפותח, יש משחקים שעשו בזה דברים ממש מאוד, ממש מורכבים.
נייף.
בדיוק, גם.
אני מבקש, הרפתקנים חסרי כבוד.
הרפתקנים חסרי כבוד. הרפתקנים חסרי
כבוד, אבל... אבל אני אומר, בעולמות אינספור יש מנגנון בניית הרפתקאות, מאוד מאוד זה, עכשיו לא חושב שצריך משהו כזה, כי זה גם לא למתחילים כל כך, אבל משהו, תהיתי מה חשבתם על זה, כי בסוף זה מאוד טקסטואלי, החלק הזה. הוא טוב בעיניי, הוא אומר הרבה דברים חשובים, אבל הוא מאוד טקסטואלי.
אני חושב שפשוט לא חשבנו על זה. בכנות. אם אני חושב על זה כרגע, אני לא בטוח אם הייתי רוצה בערכה למתחיל לתת את הרושם שהמשחק מוצר על ידי גלגולים בטבלות אקראיות, ואז הייתי נאבק באיך להצליח לעשות זה נכון ברמת הטקסט, להגיד למנחה, יש את אלה, אבל זה לא כאילו ככה בונים, זה רק כאילו, לא יודע, זה יהיה טקסט אולי מסובך, וזה מתוך ניסיון גם, יש אחוז נפה של שחקנים ומנחות, שיש להם את התופעה הידועה, הפרעת קשב וריכוז, לי שתיים כאלה, ואנחנו אנשים שנוטים לא לקרוא את הטקסט, אלא רואים טבלה וזום, טבלה, בוא נגלגל. אז אני לא בטוח אם היינו מכניסים דבר כזה, אבל אתה יודע, אנחנו מתכוונים, כמו שאמרתי, להוציא הרבה דברים מסביב, לא מן הנמנע אני מסתכל, יש לי דרך אגב, נו, מאט פין שכתב לך עוד הקשפים, יש לו adventure guidebook בעובי הגלות, אם לייצר, אתה יכול לייצר קמפיין של עשרות שנים רק מגלגולים שם בטבלות אקראיות, אני מכיר אותו, קראתי חלקים ממנו, אפילו הלתרתי הרפתקה בגלגולי קרויה ממנו, מאוד יכול להיות שיהיה משהו כזה, אבל לא יכול להגיד בוודאות. נראה.
מגניב.
יש איזשהו מקום באינטרנט שבו אפשר לדבר איתכם, לנהל דיונים על החוקים, להתעדכן,
יש את עמוד חרבות הכשפים הקהל המתחיל בפייסבוק.
מקשר.
כן. יש את אתר חרבות הכשפים שהוא רובו ככולו מופנה, הוא מוקדש לחוקי הליבה, אבל שמתי שם החדשות של הקהל המתחיל, יכול להיות שאנחנו עושים שם התכנים להקהל המתחיל, צריך לראות איך אנחנו עושים את זה. ובגדול, כאילו אנחנו, האמת היא ששלושתנו, נכון? כן, גם אני, גם איתי וגם מיכאל, אדמינים בקבוצת שחקני תפקידים בישראל, אחת משתי הקבוצות הגדולות, יש אותנו ויש את משחקי תפקידים בישראל. זה ממש לא קשה למצוא אותנו מחפשים. אבל בגדול, העמוד הרשמי שלנו, בפייסבוק, חרבות הכשפים מהרקל המתחיל, פשוט תעשו לייק לעמוד, כל פעם שנפרסם שם עדכונים, וגם כבר כמה אנשים במהלך ההדסטארט, שאלו שאלות במסינג'ר דרך שם, ומאוד בקלות יכולנו לענות להם, זה מאוד מאוד נוח.
נעולה. אירן, עוד משהו שאתה רוצה להוסיף ככה על, על, על הערכה לסיכום? חוץ מזה שכמה אנחנו נקשר, שתלכו ותתמכו, לי חשוב להגיד, זה דבר נורא משמח, תמיד אני שמח כשיוצא משחק חדש, המשחק הזה ספציפית נראה לי עונה על צורך מאוד מאוד גדול שיש לנו היום, אז שמח שבעתיים, אבל משהו נוסף שאתה רוצה להוסיף ככה לסיום?
אני אגיד משהו אחד, אני גיליתי שהמון שחקני תפקידים ותיקים כמונו, נוטים להרים צאצאים שגם כן רוצים לשחק משחק התפקידים, לפעמים הצאצאים רוצים, אנחנו רוצים, שלנו רוצים, ואחד הפידבקים היותר מגניבים שקיבלנו, מעבר לאנשים שאמרו, וואי, איזה נוסטלגיה, אני שמח על הנוסטלגיה, גם לי יש נוסטלגיה, אנשים שאמרו, נהדר, יש לי עכשיו מה להריץ לילד שלי, לבת שלי, לבן שלי, אני רוצה להריץ להם וקשה לי למצוא אימה, אנשים שתרגמו באנגלית, או יש לי חברים שלקחו את AD&D מהדורה הראשונה, כי זה מה שהם הריצו לפני 40 שנה, ואת זה, זה קשה, החוסר, והסתכלו על הערכה ואמרו, וואו, כן, יש לי משהו עכשיו, את זה אני אריץ, וחלק שאלו אם אפשר לקבל את הערכה כבר עכשיו, כאילו, זה רק כדי להתחיל את זה, אלה אנשים ששמחו על המוצר, שהכי עשה לי טוב בלב, כי הייתי שם, הרצתי כאמור מדורה 4 בעברית לבן שלי ולחברים שלו, זה היה מאתגר וזה עוד היה בעברית. אז אני נורא שמח שאת הנישה הזאת מצאת בית חם בערכה שלנו, ואני ממש ממש מסכים לזה.
מצוין.
אני רק רוצה להגיד גם שזה כמה שאני שמח שזה קרה סוף סוף, שהערכה הזאת יוצאת, אני מאוד קיוויתי שתהיה ערכה כזאת מתישהו, זה ממש משמח אותי. כל תוכן בעברית הוא מבורך, אבל זה מבורך במיוחד.
תודה.
מצוין. אז אחרי שמיצינו את כל הנושא הזה לחלוטין, מה אתם אומרים? להתראות בינתיים?
להתראות בינתיים.
אני אומר גלגלו יוזמה.
רגע, איפה הקוביות שלי?
ביי.
ביי.
יאללה, ביי. לא קריטי, כולל המוזיקה המקורית מאת אלעד הן, מופץ ברישיון ניחוס שיתוף זה 4 בינלאומי. נעימת הנושא שלנו, רטרו פיוטר דרטי מאת קווין מקלוד מ-incompetech.com, מופצת ברישיון ניחוס שיתוף זה 3 לא מותאם. תודה רבה לירון וג על הפתיח לפרקליט השחקן. אפשר ליצור איתנו קשר בדואל lokriti.podcast@gmail.com. את לא קריטי יוצרים עמית פלום, איתי חורב, עודד דויץ' ואלעד הן.
ואני יכול להגיד לך שכשעשיתי פלייטסט לזה, כאילו הבת שלי, אביב, שיחקה בפלייטסט, זה שספר המנחה היה כתוב בלשון נקבה, מאוד דיבר אליה. זה חשוב הדברים האלה, זה לא משהו שצריך, באמת. אני לא זוכר מי התחיל את הטרנד הזה, אם זה היה אביב מנוח או לפניו, זה מצוין,